ראינו, אני מקווה שראינו, אם אני אומר דבר שלא ראינו, אז תזכירו לי. ראינו שיש מקומות שבהם מילה מנחה, בגלל סיבות כלשהן, יכולה להופיע בסינונים. כלומר, ב... מה המילה לסינונים בעברית? מילה נרדפת. איפה? ראינו או לא ראינו?
בשמות
לא זכרתי, לא זכרתי לומר את זה. אתם יודעים, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אחר כך הפעלים פרו וישרצו וירבו מאוד מופיעים כמילה מנחה בסיפור בהמשך. דיברנו על זה. כלומר, לפעמים יש צורך לגוון, בייחוד אם רוצים להביע דבר אחד בצורה כפולה וכופלת, כמו בסוג הזה, אז אי אפשר לה... ובני ישראל פרו ופרו 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 מאוד מאוד, זה נשמע מפחיד. מוכרחים להחליף את המילים וגם לתת להם איזה קידום, איזה התקדמות. ואחר כך בסיפור עצמו משתמשים באוצר המילים של הפסוק הזה כמילה מנחה בהמשך, ואז זה די נדיר, צריך לספור מילה מנחה, לראות במילה מנחה את כל המילים הנרדפות לפריה ורבייה. עכשיו, יש גם דבר הפוך. מילה מנחה שהיא חוזרת שבע פעמים, אותה מילה עצמה, אבל כשאתה בא לבחון את השבע ההופעות שלה, את 14 ההופעות, אתה מגלה שלא כל ההופעות המילה נושאת אותה משמעות, ולפעמים אפילו אותה מילה יכולה לשאת בהקשרים הפוכים משמעויות אחרות לגמרי. אני אתן לכם דוגמה. תראו רגע פרשת ביקורים בספר דברים בתחילת פרשת כי תבוא. שוב לקחו לי את התנ"ך. מה יש? על השולחן. לא, זה לא משנה, לקחו לי אותך. כן, פתחתם בתחילת כי תבוא. ובכן, זה מצווה לא סיפור אמנם, אבל זה מצווה שכוללת בתוכה נאום. הנאום הוא מה? מה הנאום? הווידוי, נקרא הביקורים. זה ממש נאום, נאום בנוי לתפארה, אבל הוא כלול בתוך המצווה, מצווה שלמה. עכשיו, ככה. תקראו את הקטע הזה ותגידו לי איזה מילה, אני אפילו אתן לכם רמז, איזה פועל. חוזר שבע פעמים במילה מנחה. נתון. בואו עכשיו, מה הכלל? מה? בבקשה. פסוק ראשון, פסוק א', כי תבוא אל הארץ, הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך מחלה. פעם שנייה, פסוק ב', ולקחת מראשית כל ברי לנה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, נותן לך, ושמתה בתנא. מה הפעם השלישית? באתי לארץ, פסוק ג', שוב, הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה הפעם הרביעית? איזה פסוק? פסוק ו', ויראו אותנו המצרים. ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. מה הפעם החמישית? פסוק ט'. ראיתם לנו את הארץ הזו, פסוק ט' אמרנו, ראיתם לנו את הארץ הזו, פסוק י', לא, זה צריך לשים לב. פרי האדמה, פרי האדמה אשר נתת לי השם, ופסוק י"א, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. בסדר? מה בולט פה? בולט עד כדי לאיים על כל הרשימה. ארבע. זה נראה כאילו, בעצם זה רק מקרה שהשורש נתון מופיע שבע פעמים, כי הרי פעם אחת נראית בלתי שייכת בעליל. נכון? לא נכון. בולט דווקא, דווקא בגלל שזה מופיע באמצע הרשימה, בולט הרעיון שבא לידי ביטוי במילה המנחה, והוא להציב את הנתינה האלוקית שבפרשה אל מול הנתינה האנושית. מה נתנו לנו עם ישראל הגויים, המצרים, ומה נתן לנו השם? הם נתנו עלינו עבודה קשה, הם עינו אותנו והרעו אותנו, ואילו השם שחרר אותנו מהנתינה במרכאות, מהמתנה הטובה של המצרים, מהמתנה הרעה הזאת, ונתן לנו ארץ, ונתן לנו פרי, ונתן לנו כל טוב. זה לא מקרה, כלומר זה לא, זה ברור שהשורש נתון הוא המילה המנחה פה. עכשיו מה שאנחנו רואים כתוב בפרשה בעצם. הפרשה הזאת שעיקר עניינה זה להודות על נתינת הארץ, על מתנת הארץ, לא מסתפקת בזה שמביא הביקורים אומר לקדוש ברוך הוא תודה על הארץ, תודה על הפירות, נתת לנו ארץ, נתת לנו פירות. מה הוא מתחיל? מסגירה היסטורית, הרמי עובד אבי, וכשבעלי חז"ל באו לנסח איך יגיד המגיד בליל הסדר יספר ביציאת מצרים, אז הם אמרו ואומר מהרמי עובד אבי, אז כשגומר את כל הפרשה כולה, מצאו כאן את המקום לספר ביציאת מצרים. למה? כי ההודעה על מתנת הארץ, התורה רוצה שהיא תבוא על הרקע היסטורי של כל השעבוד והגאולה ממצרים. והדבר הזה בא לידי ביטוי באמת במילה המנחה. הנתינה האלוקית שעליה אנחנו באים להודות היא לא רק נתינה, היא שחרור מנתינה שלילית שנתנו עלינו המצרים. ובכוונה שמו את המילה הזאת פה באמצע. אז הרי לכם שהשורש נתון הוא המילה המנחה, אבל כשאתם בודקים אותו, אז מדובר בסדרה של השבע בשתי נתינות לגמרי שונות. נתינה אלוקית ונתינה אנושית של המצרים, והן הפוכות זו לזו. לא לבדוק, על כל הדבר הזה עמד בובר, בדרכו של, בספרו דרכו של נקרא, או בספר היותר מוקדם שלו, שנקרא בין עם לארצו. בובר, שהיה אחד הראשונים ששמו לב בכלל למילה המנחה, עמד על המקרה הזה וגם הסביר אותו. אני הולך כל ההסדר שאמרתי פה בדקותיו של בובר. עכשיו נראה דבר דומה, של בובר לא עמד עליו אלא אני עמדתי עליו. בפרשת עקב, שם השם מופיע 14 פעמים. זה לא מתאים את מה שאני רוצה. יש המון המון מילים מנחות בכל מיני מקומות. אנחנו ניסינו להראות פעם בפרק ל"ז בספר בראשית איך בפרק אחד אפשר להראות מילה מנחה מהמון מילים מנחות ביחידה ספרותית אחת. עכשיו תפתחו, זה לא סיפור מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל בכל אופן זה ירחיש לכם עוד דוגמה. בדברים פרק י"א יש קטע שעוסק בשבחה של ארץ ישראל. המילה ארץ היא מילה מנחה מאוד מאוד נפוצה בתנ"ך, אתם שומעים? ככל שמדובר בארץ ישראל. מעניין שבמקרא ביטויים המילה ארץ לא חוזרת שבע פעמים דווקא, אבל בהרבה מאוד פרשות שעוסקות בארץ ישראל, אז המילה ארץ חוזרת שבע פעמים. המון, המון. זו מילה מאוד נפוצה כמילה מנחה. עכשיו, בפרשת עקב פעמיים מדובר בשמחה של ארץ ישראל, ובשני המקומות המילה ארץ היא חוזרת שבע פעמים כמילה מנחה. המקום האחד הוא בפרק ת' או ח', לא נעסוק בזה עכשיו. פרק ח' החל מפסוק שנייה. החל מפסוק זין, דברים עקב, אחרי פרק ח' פסוק זין, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ מחלי מים, אני לא יודעת שמות יוצאים בדיקה ובהר, ארץ כתב שורה וגם נורא, ארץ את שמן ודש, ארץ אשר אבני תאכל בלחם, ארץ אשר אבני הברזל, והחלטה וצבעת, את השם אומר על הארץ הטובה אשר נתן לך. אפילו עיוור וחירש יכול להרגיש שזאת המילה המנחה בקטע הזה. זה הרי הולם כמו פטיש, ולא נותר אלא לספור את ההופעות של המילה ארץ ולראות שזה שבע. זה מסוג הדברים ש... קורה שמודע לטכניקה של המנחה, אז היא מהבהבת לו בנורות אדומות. ותקראו את הקטע הזה ותראו איך המילה ארץ חוזרת כמו פטיש, ותספרו שזה שבע פעמים. חז"ל היו ערים לחשיבות של המילה ארץ פה בקטע, ולכן מה הם אמרו? שמשהו יותר קרוב לארץ קודם לברכה. זה הולך לפי הקרבה למילה ארץ, זו הגמרא בברכות. לא לזה אני מתכוון, אני מתכוון לפרק י"א. תפתחו רגע בפרק י"א, פסוק ח'. ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו ובתם ירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש. כי הארץ אשר תבא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ צרים ובקעות, ממטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ספרת רק שש, בוא נספור. שבע. לא ספרת את ארץ מצרים. המילה ארץ, ושוב, ארץ מצרים מופיעה באיזה מקום? באמצע. ושוב, מה העניינו של הקטע הזה? להנגיד את שבחה או את תכונותיה של הארץ שאתם באים שם לרשתה אל מול תכונותיה של ארץ מצרים. ארץ מצרים שהיא בארץ המרכזית, הארץ שלכם היא לא כארץ מצרים. מה לא? ארץ מצרים ניזונה מנהר והשקית ברגליך כגן הירק, והארץ שאתם באים שם לרשתה היא ארץ צרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים, ולכן היא ארץ זבת חלב ודבש. ולכן חשוב שתשמרו בה את המצוות, כי קיום המצוות והעובדה שעיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה, הם בהם תלוי הגשם, ובגשם תלוי היותר ארץ זבת חלב ודבש. וכל זה לא קיים במצרים. אז מצרים באמצע נותנת את הרקע השני לכל מה שנאמר באופן חיובי על הארץ, ארץ כנען, הארץ אשר אתה בא שם על הרשתה. שוב, המילה המנחה היא ארץ. אני חשוב מאוד לעקוב אחר גלגולי המשמעות של המילה המנחה, ולראות שבעצם ארץ מציינת ברוב המקרים את ארץ כנען, ובמקרה אחד את ארץ מצרים, כדי ליצור את הניגוד, וארץ מצרים במרכז, כמו שראינו, ויתנו עלינו עבודה קשה המצרים, כן? שגם זה נמצא במרכז כדי לאמת את ה... זה ממש אותו מקרה, כן? ארץ מצרים לעומת הנתינה האלוקית של ארץ כנען, מתנת מצרים לנו לעומת המתנה האלוקית בפרשת ביכורים. מה שלמדנו מהדוגמאות האלה, זה שהמילה המנחה צריכה, וזה אני תמיד מזהיר אתכם, לא מספיק להרגיש כשמילה מסוימת חוזרת, ואפילו לא מספיק לספור אותה. צריך לכתוב כדי שיהיה לנו מול העיניים אפשרות לעקוב אחר המשמעויות השונות של המילה המנחה, ואפילו כשהמילה המנחה היא מילה אחת, ארץ, או שורש אחד, מתון, חשוב לראות האם הוא מופיע תמיד באותה משמעות, באותו הקשר, או שיש גלגולי משמעויות, התפתחות במשמעות, או אפילו משמעויות סותרות, באותה מילה. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר נוסף, לשלב נוסף, והוא יעסיק אותנו בהמשך השיעור הזה וגם בשיעור הבא, וזה דבר שעמדנו עליו לא פעם בשיעורים, אבל עכשיו אנחנו נעסוק בו בצורה מסודרת, וזה שלפעמים הדבר שאני בא לדבר עליו עכשיו זה משהו ממוצע בין שני הדברים הקודמים שדיברנו עליהם. דיברנו קודם על אפשרות של מילה מנחה שבאה בסינונים, אותה מילה, אותה משמעות, אבל נרדפות, ודיברנו על מילה מנחה שהיא אותה מילה, אבל יש בה משמעויות שונות. עכשיו אנחנו מדברים על מילה מנחה שהיא לא מילה אלא שתיים, ושתי המילים האלה מכילות בתוכם ניגוד ידוע ופורסם בתנ"ך. אנחנו, זו מה שלא עמדו עליה עדיין, עד כמה שאני יודע, לא עמדו עליה במחקר. בניגוד למילה מנחה שזו תופעה שאנחנו מתחילת המאה היו כאלה ששמו לב אליה, מי האנשים ששמו לב אל המילה המנחה, בפרט המילה המנחה, אתם זוכרים? קסוטו, בנו יעקב, בפירושו הגרמני, בובר, רוזנצווייג, כל אלה ספרו מילים והראו לא פעם שמילה המנחה חוזרת שבע פעמים. זה אנחנו מחפש אחים מנחה. ובכן, מהו צמד הפכים מנחה? במקום מילה מנחה יש לנו ביחידה ספרותית נתונה שתי מילים, אבל שהן מהוות יחדיו מילה מנחה. איך נדע זאת? על פי אותה שיטה, באותו קריטריון שקובע אם מילה היא מילה מנחה. דהיינו, מספר ההופעות. אלא שבעוד שבמילה מנחה אתה סופר מילה אחת, פה אתה סופר את שתי המילים כאילו הן מילה אחת. תכף אני אסביר בדיוק למה הכוונתי. אבל קודם כל, מה הם צמדי הפכים מקובלים במקרא? אתם רואים יותר דוגמאות? איך? אב ובן הם צמדי הפכים, אצלנו במשפחה זה לא קורה. לא, זה לא אב ובן, אני לא מכיר, זה לא... לא צריך לפחים, עבדות וחירות. טוב, אז זה נכון שזה צלת הפחים, אני לא זוכר איפה אפשר לחפש במקרא שעבדות וחירות ישמשו כיסוד מוסר. כן?
ישראל במצרים, ישראל בכנען.
ישראל, אתה מדבר לארץ ישראל? לא,
לא, לא.
זה נכון שארץ מצרים וארץ כנען, ראינו את זה, אבל זה... אז זה יבוא בלידי ביטוי במילה ארץ, כמו שהראיתי לכם.
זה לא רק נורא יותר אחר, גם שהם לא תהיו ככנען ולא תהיו כמצרים.
זה נכון, אבל זה לא סיפור, זה שהם לא...
בסוף לא יודעים, זה מגיע.
כן, מה עוד? עלה ירד. מה עוד? תעלי, מה זה?
עלה
ירד. עלה וירד. הלך, הלוך. לא בא, אלא לא חשוב. זה כל תארים, כן? מה? לא רק תארים, עכשיו זה תארים גם, שמות, מה אתם עושים? אחד ההפכים הנפוצים ביותר במקרא, ובשפה העברית בכלל, זה טוב ורע. עוד, יש לי עוד רעיונות. יכול להיות אור וחושך, שזה ניגוד, אני לא יכול להצביע עכשיו על איזה סיפור, אבל זה יכול להיות, אולי בבריאה, צריך לבדוק. שמיים וארץ, זה יכול להיות צמד הפכים, מקראי, מובהק. ארץ זה מים, או ארץ זה ים, סיפור נוח, אלה שני צמדי הפכים מאוד נפוצים, סיפור המבול. ברכה וקללה, נכון, ברכה וקללה, או... על כל המרבטים שלהם, ברך על כל המרבטים וארור על כל המרבטים. בתחילת פרשת לך לך זה באמת מופיע כצמד הפכים. ויש עוד, יש עוד רבים, אבל אלה נפוצים, הלא ירוד, הלא חשוב, טוב רע, אלה צמדים מאוד נפוצים במקרא, צמדי הפכים. עכשיו כשאנחנו מוצאים ביחידה בסיפור, ביחידה ספרותית נתונה, בסיפור, מוצאים נגיד שטוב ורע מופיע די הרבה בצפיפות, אז כדי לדעת אם זה מהווה צמד הפכים מנחה, אנחנו צריכים לספור את ההופעות של טוב ורע יחדיו. לא, הם לא חייבים לבוא יחד. יכול להיות שטוב לחוד ורע לחוד. אנחנו סופרים את זה כאילו זה מילה אחת, ואם הצירוף של שני החלקים של הצמד נותן לנו 7 או 14 וכדומה, אז כנראה שעלינו על צמד הפכים מנחה. ומה זה אומר שעלינו על צמד הפכים מנחה? מה זה אומר? מה זה אומר לגבי הפיוט מילה בגורגורימות? מה העניין? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לרשום לפנינו את סדר ההופעות, ממש כמו שאמרנו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואז באחד יהיה טוב, באחד יהיה רע, באחד יהיה עוד פעם רע, ובאחד יהיה עוד פעם טוב וכו'. ואנחנו צריכים אז לבדוק למה זה חשוב כל כך להבנת הסיפור. ואז גם יש דבר שלא תמיד קיים במילה המנחה, צריך לשקול בדרך כלל את צמד ההפכים, את היחס המספרי למשל בין טוב לרע, מה יותר יש בסיפור, יש יותר טוב, יותר רע וכדומה. אז כאמור, זה דבר, זה תופעה בתחום המילה המנחה שלא, אני לא חושב שעמדו עליה. כן, ואנחנו נדגים את זה עכשיו מפרשת השבוע שלנו, רק נחלק חומר כתוב. נתחיל מפרשת השבוע האחרונה. רגע, נתחיל מפרשת בשלח, נלך לפי סדר. בפרשת בשלח יש לנו נאום קצר בין שני פסוקים, אבל מאוד מאוד נמרץ, נאום של בני ישראל אל משה שמביעים חרטה על יציאת מצרים, על שפת ים סוף. לא, לא, למה פעמיים? אני מתכוון לפרשת בשלח בפרק מה? פרק י"ד. בסוף י"א י"ב. ויאמרו, ויאמרו אל משה. עכשיו תקשיבו, שוב שימו לב לרטוריקה של הנאום הזה, לאמנות הדיבור. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, טוב לנו עבוד את מצרים, נימותנו במדבר. זה הנאום. עכשיו, שוב, אפילו חרש, עיוור, לא יכול שלא לשים לב לחזרה המרודה על המילה מצרים. חזרה ללא צורך גם, אפשר היה להשמיט את המילה הזאת כמה פעמים, אבל הם מדגישים, עוד פעם, כמו פטיש, מצרים, מצרים, מצרים. ולעומת המצרים הזה, פעמיים הם מזכירים גם את המדבר. עכשיו, מצרים ומדבר זה לא צמד הפכים כל כך נפוץ, אבל זה צמד הפכים בתודעה של הקורא. מה מסמל את מצרים ומה מסמל המדבר בתודעת הקורא? מצרים מסמלת את העבדות, את השיעבוד, את הגזרות. או, גן השם, להגיד, אנחנו בוגרי ספר שמות, לא בוגרי לא. כבוגרי הפרשות שמות ושמות וערה בו, המצרים בשבילנו זה ארץ העבדות והשיעבוד והגזרה כל הבן הילוד היובור את השליחות והמדבר, רגע, אני רוצה יותר, הם הופכים את היוצאות, והמדבר מה מסמל בקרבנו בפרשות האלה? מקום החופש והשחרור והניסים והיציאה מעבדות לחירות. והנה באים בני ישראל פה על שפת ים סוף, נוטלים את הצמד הזה מצרים ומדבר והופכים את היוצרות. עכשיו נראה מה הם אומרים. מה הם אומרים? המדבר, למה הוא קשור פעמיים בדבריהם? מוות. פעם ראשונה למות במדבר, לקחתנו למות במדבר. פעם אחרונה נימותנו במדבר. וכן המדבר הוא מקום מוות. ואילו מצרים, מים? מקום חיים בעבדות, אבל עדיף להיות עבד חי מאשר בן חורין מת. לא כולם מסכימים אגב למשפט הזה, יש אנשים שאומרים שעדיף להיות בן חורין ולמות מאשר להיות עבד חי. כידוע, שאלה זו נפרה בחלל ההיסטורי בסוף עם בית שני, שכנראה הייתה תנועה קנאית שסברה שהמוות עדיף על פני עבדות. אנשי מצדה, כן. אז על כל פנים, יש לפנינו כאן צמד הפכים מנחה שחוזר כמה פעמים סך הכל, תפרתם? אבל חשוב לשים לב, חמש פעמים מצרים ופעמיים מדבר. הפעמיים מדבר זה כמעט בפתיחה וכמעט בסיום, זה קשור למוות, ואילו מצרים זה מקום שאפשר לחיות בו. אז למה הוצאת אותנו ממצרים, מקום החיים, למדבר, המקום שבו אנחנו הולכים למות? זה, אגב, גם קשור לניתוח נאום. זה נאום, מה שהם אומרים פה. ובנאום יש הרבה תשומת לב לרטוריקה. ובנאום תמיד צריך לספור מילים מנחות. ופה אין מילה מנחה, יש פה צמד הפכים מנחה, והצמד הוא מצרים מדבר, כשהחידוש בנאום שלהם זה שהם נותנים לצמד הזה משמעות הפוכה מהמשמעות הרגילה של הקורא, או ממה שהיה לנו עד עכשיו בתודעה על היחס בין מצרים והמדבר. זו דוגמה פשוטה. עכשיו בואו תעברו לפרשת השבוע שעבר, כלומר לפרשת יתרו, ונאמר ככה: סיפור על התגלות בהר סיני משתרע על פני שתי מחציות. מחצית א' זה פרק י"ט ומחצית ב' זה פרק כ'. אנחנו לא ניכנס עכשיו למבנה של הסיפור, שהוא די מסובך. אנחנו נתייחס רק למחצית הראשונה, ונשאל מהו צמד ההבטחים המנחה במחצית הראשונה, שאגב, לא חוזר יותר במחצית השנייה. שני המרכיבים של הצמד לא חוזרים במחצית השנייה של הסיפור. הם מאפיינים רק בפרק י"ט את המחצית הראשונה. תעיינו רגע ותגידו מה הצמד. נכון, כל מי שקורא את הסיפור, את פרק י"ט, לא יכול שלא לשים לב לאינטנסיביות הרבה של עליות וירידות בסיפור הזה. ואם הוא יתחיל לספור, הוא מיד יגלה שזה מדובר כאן בתפוצה מאוד רבה של שני הפעלים האלה, וכשיש תפוצה מאוד רבה של הפעלים עלו וירוד, אז צריך לספור אותה. עכשיו תראו, בואו נעשה את הסיועה. עכשיו אנחנו בעצם, תקשיבו יותר למה שאני אומר פה. סירה ראשונה הייתה צריכה להיות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 וכו', לפי סדר, ועלה בפני עצמו, עלה, ירוד, עלו, ירוד, לפי סדר. אני מעדיף, גם בגלל הלוח, אני מעדיף לחלק את זה לעלו וירוד. זה צריך להיות א' ל' י' בעצם וירוד. בבקשה. ורק שחייב אותי להתרוצץ בפני הלוח. אני מבקש לעשות יחד איתכם את הרשימה, ותראו מה זה נותן לנו. סוג ג' זה הופעה מספר 1, כן? ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר. כן, מתי, מה הפסוק הבא? והיו נכונים ביום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לאן? על הר סיני. כן? פסוק י"ב.
שמרו לכם עלות בהר.
ישמרו לכם עלות בהר. מדוע בפתהו? ולפסוק י"ג למשוך היובל המה יעלו להר. פסוק י"ד וירד משה מן ההר. לאן הוא יורד? אל ההר. וירד. מה הפסוק הבא? י"ח, י"ח, מה?
המים.
לא, אז תכף אנחנו נעשה פה משהו שלא נתפחד ממנכם, אבל אין ברירה. והר סיני השם כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. כן, בפסוק הזה יש גם עלייה. ויעל לשונו כאשן הכבשה. נכון? אני לא אמנה את העלייה הזאת, אבל אתם תגידו למה. תשימו לב, מי עולים ויורדים פה בסיפור הזה? מי? משה והשם? לא. בני ישראל. לאורך כל הסיפור הזה, אתם מיד תראו שכל הפעלים הלא וירוד פה יחסים לשלושה. משה ובני ישראל והקדוש ברוך הוא. ויעל השנה כשם הכבשן זה תיאור של איזה משהו טכני שלא שייך לאחד משלושת הגורמים האלה, ולכן אנחנו לא נתייחס אליו, ונעבור לפסוק כ.
זה ניגוד?
לא.
למה?
פסוק כ. אתה
יכול להגיד ויעל השנה, אפשר להגיד...
פסוק כ. וירד השם על הר סיני, ובאותו פסוק נאמר, ויעל ויקרא השם למשה, אל ראש ההר, יעל משה.
פסוק הפעלי. מה?
רד
האל בעם. זה פסוק כפבי כפגי מל.
לא יוכל העם לעלות.
לא יוכל העם לעלות. זה פסוק כפדלי. לך רד.
ועלית.
ובאותו פסוק זה עלית
אתה
וארון עמך.
ובאותו פסוק?
ובאותו פסוק באמת הפעם השביעית והאחרונה והכהנים והעם אל ירצו לעלות. והפסוק כפי לפי הפעם האחרונה בשורש ירון וירד משה אל העם ויאמר עליהם, ואז מתחילים עשרת הדיברות. בחצי השני של הסיפור פרק כ לא מופיע לא עלו ולא ירוד. עכשיו כאן באמת השורשים עלו וירוד של צוות הפכים מנחה מופיעים אותו מספר פעמים בסיפור, 7 פעמים עלו ו7 פעמים ירוד. אבל מה שחשוב פה זה כמו שאמרתי, לשים לב מי עולה, מי יורד, כמה פעמים עולה, כמה פעמים יורד. ואז יתגלה לפנינו הדבר הבא. מי יורד? השם. בואו נסמן את השם שהוא יורד. ובכן, 1 זה ירידת השם, 3 זה ירידת השם, 4 זה ירידת השם. כל שאר הירידות זה משה יורד. מי עולה? מה? משה וישראל. ישראל עולים? ישראל לא עולים. השורש עלו מופיע אצל ישראל בשלילה. ואפילו במשוך היובל הם יעלו בהר, זה בעצם אמירה שלילית. עד משוך היובל לא יעלו. אז בואו נסמן את ישראל. ישארו לכם עלות בהר, במשוך היובל הם יעלו בהר. לא יוכל העם לעלות. והכהנים אל ירצו, והכהנים והעם אל ירצו לעלות. עכשיו תשימו לב, ביחס לשני הגורמים האלה, הפועל הוא תמיד או זה או זה. השם יורד, הוא לא עולה אף פעם בסיפור הזה. עם ישראל, מה הוא? לא עולה בסיפור הזה, הוא אף פעם לא יורד, הוא לא עולה. ויש גורם אחד ויחיד בסיפור, שהוא גם שייך ללוח הזה וגם ללוח הזה, שהוא גם עולה וגם יורד, וזה משה. ולא סתם, אלא משה, תסברו, 1, 4, 6, משה עולה, 2, 5, 6, 7, משה יורד, וסך הכל, הצמד ההפכים, המנחה הלא ירוד, מתייחס כצמד הפכים מנחה בולט, ביחס למשה 7 פעמים. 3 עולה, ו4 יורד. עוד פעם, השם תמיד יורד, עם ישראל תמיד לא עולה, ומשה עולה ויורד. עולה אל ראש ההר, זה יורד אל העם, לעומת ירידתו של השם שהיא על ההר, משה יורד מן ההר. עכשיו תשימו, לכן אתם מבינים שלהכניס פה את ויעל השנו כאשן הכבשן, זה באמת לא שייך. לא, אנחנו עוסקים כאן בעלייה וירידה של שלושת הגיבורים של הסיפור. הגיבורים של הסיפור הזה זה השם וישראל ומשה.
מה עם
הארון
שלנו?
לא, ארון עולה איתו חלקית, אני לא הסתכלתי בפרשנות מה אומרים על ארון, אבל זה כנראה לא עלייה ממש. עכשיו תראו, מי שהעיר את תשומת ליבי לעניין הזה זה עמוס גאולה, והוא גם העיר את תשומת הלב על המשמעות של הדבר הזה. אם תקראו את הסיפור עכשיו, אתם תראו בעליל שכל הסיפור נרקם סביב עליות וירידות. כלומר זה לא איזה תוספת שאפשר להסתדר בלעדיה בהבנת הסיפור. כל הבנת הסיפור הזה תלויה בשאלה מי עולה, מי לא עולה, מי יורד, מי לא יורד, ומה המשמעות שמשה עולה וגם יורד. זה תמצית, זה נשמת הפות של הסיפור. עכשיו, מה המשמעות שזה אומר עמוס גאולה בדברים שהוא כתב בדף לפרשת שבוע שאתם דשים בעקבכם? הוא אומר, יש כאן בסיפור הזה חלק מתופעה מקראית שנפוצה לא כל כך נפוצה, אבל שמופיעה די הרבה, של התגלות שכינה בעולם. איפה אנחנו מוצאים עוד תיאורים של התגלותו של השם? אליהו. כן, זה נכון, אף על פי שזה לא בדיוק. לא כתוב שאליהו רואה, איפה, אתה מתכוון בהר סיני, בהר חורב. כל דבר אמרת, לא, הוא לא רואה משהו, הוא שומע. שומע כל מיני דברים, אבל הוא לא רואה את השם. אי אפשר להגיד את זה. איפה רואים? ישעיהו, בהפטרה שקראנו השבת, ישעיהו ו', יחזקאל, מעשה מרכבה, פרק א', וזה חוזר בפרק י'. בסוף משפטים זה קשור לנושא שלנו, זה המשך הסיפור על... ויש עוד מקומות אחדים, כמו בחזון מיכאיו, במלכים ב' פרק ב', במלכים א' פרק ב', ועוד. עכשיו, בכל המקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מופיע כרוכב על משהו. אלא שתמיד זה מתחלט בהתאם לנסיבות. בגלות, כשהוא מופיע בשמיים, מן השמיים, הוא מופיע רוכב על מה? על מה? על מרכבה. ביחזקאל. לעומת זאת, בישעיהו שיושב בירושלים בזמן שהוא רואה את השם בהיכל, אז השם, מה? יושב על כיסאו. בהר סיני, על מה הוא רוכב? על ההר. ההר הוא המרכבה. במשכן, מה מרכבתו? הארון והכרובים. זה מה שמעניין, מה שעמוס אומר שם באותו עיון, בחלום של יעקב, בבית אל, השם רוכב על סולם. סולם הוא המקשר את הבית עם העלייה. מכיוון שהמקום הוא בית אל, הקדוש ברוך הוא מתגלה בבית, אז הוא מתגלה ניצב על הסולם. עכשיו, בכל המקומות שבהם מופיע התגלות השם, מופיעים סביבו או בקשר להופעתו, מופיעים גם מלאכים. תבדקו ותראו, בכל מקום שיש איזה חזון של הופעת שכינה, תמיד הקדוש ברוך הוא מלווה במלאכיו. במלאכי. רק במקום אחד זה חסר, אצלנו. בהר סיני הקדוש ברוך הוא מתגלה ואין, התורה לא מדברת על הופעת מלאכים בהתגלות הזאת. קולות וברקים וענן ואש וקולות שופר, הכל, אבל לא מלאכים. למה? עוד יותר. אין לה בדיוק, חבל למדו על זה. חבל למדו על הדבר הזה. בשבת, יותר כן, שהמלאכים התקוממו נגד הטקס הזה, נגד קבלת התורה, ואמרו, לא סתם, נגד מי הם התקוממו? נגד משה. מה לילוד אישה בינינו? זה מה אומר להם משה? אתם לא שייכים למתן תורה. זה לא התגלות סתם, זאת התגלות על מנת לתת תורה, ולתת תורה שלא שייכים למלאכים. אז מי מחליף את המלאכים? משה. מה לילוד אישה בינינו? כלומר, משה בחברת המלאכים. ובאמת חז"ל ראו את תפקידו של משה בסיפור הזה כתפקידם של מלאכי שמיים. וזאת הסיבה שבעוד שכל העם לא נעשה בעלייה להר, כלומר, ההבחנה בין השכינה המתגלה בהר סיני לבין העם שהוא חווה את חוויית הנבואה הזאת, ההבחנה היא חד משמעית. השם יורד על הר סיני והעם אסור לעלות אל הר סיני. אין טשטוש. אבל משה הוא עולה והוא יורד חזרה אל העם. והוא בעצם שייך לשני הצדדים. הוא מייצג את העם שמקבל את התורה בתור ילודי אישה שנשתעבדו במצרים ויש ביניהם קנאה ויצר הרע, ולכן התורה צריכה להינתן לבני אדם, אבל מצד שני הוא גם כמלאך שמיים, ולכן הוא היחיד מבין העם שעולה אל ראש ההר. כלומר, התפקיד של משה בסיפור הזה הוא תפקיד של קישור בין הנמענים של התורה, בני אדם, עם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא שמופיע, אבל יש לו מלאך, והמלאך הוא משה. כל הדברים האלה עמד עליהם עמוס גאולה. אבל על כל פנים, את כל הניתוח הזה של הסיפור, כלומר שיש כאן סיפור על שלושה גורמים: הנותן, הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, המקבלים נמצאים למרגלות הר סיני ואסור להם בשום פנים לעלות באיסור חמור, ומשה שהוא עולה ויורד, עולה ויורד. ואם נשאל מה עיקר תכליתו של משה, לעלות ולהיות כמלאכי שמיים או לרדת, ולתת תורה לבני אדם את תורת השם לבני אדם,
לרדת.
אז תפקידו העיקרי זה לרדת, כמו שראינו, שלוש פעמים הוא עולה ברשימה וארבע פעמים הוא יורד. כי זה תפקידו העיקרי של הנביא, זה לעלות על מנת לרדת. לעלות אל האלוקים על מנת להוריד את דברו לבני אדם. והירידה היא תכלית העלייה, ולא את זה. אז הנה ראינו צמד הפכים המחל מאוד מאוד חשוב להבנת סיפור ההתגלות, או סיפור ההכנות להתגלות בהר סיני. מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני רוצה לומר משהו על מילים מנחות. יש מילים מנחות שהכרה בקיומן נותן איזה תוספת נופך להבנת סיפור, נותן איזה צ'ופר לקורא, נותן איזה העשרה לקורא. וישנן מילים מנחות שאם לא עמדת עליהן, לא עמדת בכלל על נשמת אפו של הסיפור. ישנם סיפורים במקרא שבנויים סביב המילה המנחה, כלומר המילה המנחה היא התשתית של כל הסיפור. לא עמדת על המילה המנחה, אולי לא הבנת בכלל את הסיפור, לא מיששת את חוט השדרה שלו. אני אתן לכם משל מעולם השירה. בשירה המודרנית על כל פנים, היותר מודרנית, משורר לא מתחיל, הרבה פעמים משורר לא מתחיל מהאידאה, מהרעיון. הרבה פעמים משורר הולך, אני לא משורר, אני לא אומר את זה מסיים אישי, משורר הולך ומילים מהדהדות בראשו. מילים וצירופי מילים, השיר עוד, הוא לא יודע מה יהיה בשיר, אבל הוא כבר יודע מה היו המילים שעליהם הוא ייסד את שירו. המשורר עובד עם מילים, וסביב המילים הוא תובע את השיר. השיר מתחיל מהמילים, לא מהרעיון. חס וחלילה אי אפשר לומר את הדברים האלה על תורתנו ועל התנ"ך בכלל, אבל בכל אופן יש סיפורים שבהם אתה מרגיש, בייחוד כאלה שיש ביסודם סמד הפכים, שיש כאן סיפור, אבל מה שקדם לסיפור זה עלו ירוד, עלייה וירידה. איזה רעיון על עלייה וירידה, רעיון אוניברסלי לפעמים, על עלייה וירידה, מי עולה, מי יורד, מה משמעות עלייה, מה משמעות ירידה, סביב הסמד הזה נתבע הסיפור. כלומר, לפעמים יש מילים מנחות שזה לא איזה פינוק לברר אותן, איזה תוספת שאפשר לוותר עליה, אלא זה התחלת הסיפור. הסיפור מתחיל מהמילה, הוא לא מתחיל מהאידאה, הוא מתחיל מהמילה, או מצמד המילים. ועל בסיס המילים האלה נתוותה העלילה, נתווה כל הסיפור כולו. אנחנו נדגים את זה בדבר שתכף נחלק אותו. כן, אז הראינו שבפרשת השבוע הראינו את צמד ההפכים המנחה. אנחנו נראה עכשיו כמה דוגמאות, אבל בשביל זה אנחנו נחלק קודם את הפעיל. תראו לי את הדפים. עמדתי על הנושא באופן שיטתי בכתוב במאמר שפרסמתי במגדים כסבב. המאמר עוסק במלכים ב' פרק א'. הכותרת שמחוקה אצל חלק מהדפים אולי, צמד הפכים מנחה מתוך עיונים במלכים ב' פרק א', נגדים, כסבב, עמוד, איך אני אגיד לכם, עמוד 84-96. כלומר, ולקלקת מתוך עמודים 84-96. הסיפור הוא סיפור מפורסם על אליהו הנביא העומד מול שלוחי החזייה, שרי החמישים, שורף אותם את השרי החמישים וחמישיהם פעם ראשונה ופעם שנייה, עד שהוא מופיע בעצמו לפני החזייה. אז זה סיפור שתקראו אותו לקראת השיעור הבא, ואנחנו נעסוק בסמד המנחה שעלו ירוד באותו סיפור בשיעור הבא. אחרי שתקראו את זה נראה. עכשיו, טוב, אז אני כותב כאן שמתברר שצמד השורשים עלו וירוד משנה שמד הפכים אחרי בסיפור כולו. קיומה במקרא של הטכניקה הספרותית המכונה בדרך כלל מילה מנחה הוכר זה מקווה על ידי חוקרים שונים. אבל ישנן יחידות ספרותיות במקרא שבהן קיים צמד מילים מנוגדות המשמשות יחדיו בתפקיד זה, ואחת הראיות לקיומו של דבר זה הוא שספירת הופעותיהן של שתי המילים המנוגדות כאחת תעלה למספר בעל משמעות כמו שהסברנו כל השיעור. דוגמה לכך ראינו בסיפורנו עצמו ביון א' בצמד השורשים הלוך ושוב, המופיעים במחצית הראשונה של סיפורנו שבע פעמים בסך הכל. בעמוד 4 שאתם תקבלו עד מעט יש לכם צילום של ההופעה של הלוך ושוב. עכשיו אני מוצא בהערה 44 לעמוד על כמה דוגמאות שלא עמדנו עליהן עכשיו, עד עכשיו. נדגים זו משם, פרק ט"ז בספר במדבר, מופיע גם כן הצמד הלא ירוד סך הכל שבע פעמים. כשאני אומר סך הכל שבע פעמים, הכוונה זה לא מופיע יותר שם בסיפור המילים הלא וירוד. לא כמו פה שקצת סיבנו. מה סיבנו פה? מה? והיה על השנה עם קשר עם זה. סיבנו, אבל זה לא סיבון, זה סיבון. צודק. אז שם זה מופיע שבע פעמים, ו... מה? אה, כן. עכשיו תשימו לב, ויאמרו, אחרי שמשה מזמין את דתן ואבירם, מופיע שם נאום, אגב נאום נפלא מבחינת הניתוח המבני שלו, ויאמרו לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם תשתרר, ומסיימים במה שפתחו, מה? לא נעלה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה להשמיד את כל עם ישראל, ומשה נופל על פניו ואומר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם כן תגיד להם, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. משה אומר להם את זה, ובאמת הם עושים, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב. ואז בא העונש, בהתחלה בהודעה, וירדו חיים שאולה, ובפועל, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אז עכשיו תשימו לב. המעיין, אני קורא, המעיין אם בחרתי שלוש שופעות הראשונות המצויות בנאומם של דתן ואבירם, מציינות את המרד. שתי הופעות הבאות מציינות את ההבחנה בין החוטאים לשאינם חוטאים, ועל כן הם בבנייה נפעל. מה זה מהעלות? מה פירושו של הפועל בבנייה נפעל? מילה בעברית מודרנית, פשוטה. להעלות? להסתלק, בדיוק, להסתלק. עוד בולט, כי בהופעות 1 ו-3 נאמר לא נעלה, וכנגדם נאמר בהופעות 6-7, וירדו, וירדו, הוא ראה רשי שתיין קשר זה. מה רשי אומר? מי יודע? רשי הרגיש בקשר הזה. על מה רשי אומר? לא נעלה. פיהם הכשילם בהם. שבסוף נאמר בהם באמת שהם לא עלו אלא ירדו. וירדו חיים שאולה. אז ברור שיש כאן, יש כאן ממש כל הסיפור בנוי סביב זה. המרד באמצעות לא נעלה. ההבחנה בין המורדים לשאינם מורדים. העלו, והעונש, וירדו. לסך הכל, זה חוזר שבע פעמים. עכשיו, סעיף ב', זה הלא וירוד ועשרת הדיברות, מה שדיברנו עכשיו, והסיפור של הקדמת עשרת הדיברות, ואפילו כתבתי פה תודתי לידידי עמוס גאולה שמידני על כך. אתם רואים? שלא תחשבו שרק לכם אני אומר את זה. אחר כך אני עובר לטוב ורע, להדגמה של טוב ורע. זה לא רע. זה רע מאוד. בסיפור האימות בין מיכאי, עכשיו בסיפור לי קצת פחות ידועים, בסיפור האימות בין מיכאי ובין נמלה לצדקיה בין כנענה בשאלת העלייה לרמות גלעד במלכים בפרק כ"ב. אני מזכיר לכם שם את הסיפור. מלך ארם לא קיים הסכמים. ובאים הפרימיטיבים ההם, כשמלך לא היה מקיים הסכמים, אז היו יוצאים אליו למלחמה. מה היום?
תמיד מודעה על אופי.
שמה?
לא מקיימים הסכמים.
אגד. באגד? מה, הם כתוב ביבי לא, אז ביבי לא בדרך שלך, היה משהו אחר, מה, הם שינו את הסכמה? מה? ביבי לא מקיים הסכמים. טוב, זה בפנימי, בפנימי לא מקיים הסכמים זה לגיטימי. אבל ביחסים בין מדינות, כשמדינה אחת התחייבה על משהו ולא קיימה, יצאו למלחמה. באמת לא תמיד זה היה צריך לעשות את זה. במקרה הזה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיצאו למלחמה, אבל מסיבות אחרות. לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, התנגד ליציאה של אחאב למלחמה. אחאב אגב שיתף במלחמה הזאת כיהושפט. יהושפט שהיה איש צדיק, אמר, תשמע, אולי יש נביא שאפשר להתייעץ איתו. אין בעיה, אחר מיד גייס 400 נביאי שקר, בראשם צדקיה בן כנענה, וכולם אמרו, עלה והצלח ונתן השם ביד המלך. יהושפט ראה את המקהלה הזאת והבין אם יש לו עסק, כלומר, אולי יש עוד נביא אחד, חוץ מ-400 האלה. ואחר אמר לו, יש בעיר איזה נביא, אבל הוא שונא אותי, תמיד אומר לי דברים בעיר, אני לא אוהב לשאול אותו. אמר לו, יהושפט תביא דווקא אותו. הביא אותו, והוא אמר, כמובן, אם אתה תלך למלחמה, תמות, והמלחמה תהיה כישלון גדול. אחד קופץ, אמרתי לך שהוא שונא אותי. זה הסיפור. עכשיו, טוב ורע מופיעים שם שבע פעמים בצפיפות מאוד רבה. פסוק ח', כשיהושפט רוצה להביא נביא אחד, נביא נוסף, אומר לו אחאב, יש עוד נביא אחד, ואני סנטיב, כי לא התנבא עליי טוב, כי אם רע. ואז יושפט אומר לו, אי נא יאמר המלך כן. אולי אתה להתבטא ככה על נביא שהוא שונא אותך ושהוא אומר רק רע. ואז הוא שולח מישהו להביא אותו, לפי בקשת יושפט, והשליח מנסה לעבוד על הנביא הזה, ששמו מיכאיו, שיהיה לך עם הקונצנזוס. למה תמיד להיות פסימי ולדבר רע? יאינה דברך, הננה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך. יאינה דברך כדבר אחד מדברת לו. פעם אחת תהיה בן אדם. למה לך תמיד לקלקל את המצב רוח? ואז בא מיכאיו בן ימלא, ואומר, תשמע, אם אתה עולה למלחמה הזאת, אתה לא חוזר ממנה. הוא אומר את זה לאחאב. ובני ישראל לא ישיגו כלום, הכל יתגמר בכישלון גדול, ורק אתה תמות במלחמה. ואז אחאב קופץ ואומר ליהושפט, אתה לא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. ואז מיכאל, הוא שומע את זה ופותח בנאום נבואי מרשים ביותר, אומר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אתה לא חוזר, כי השם דיבר עליך רעה, וזה הופעה מספר שני. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לשים לב שצמד ההפכים טוב ורע, הוא הנידון, הוא המילה המנחה, מכיוון שמה מסתתר מאחורי הצמד הזה? אין לי שאלה. האם זה טוב? מה טוב ומה לא טוב בסיטואציה? מה טוב ומה לא טוב בסיטואציה הזאת? זו בדיוק השאלה. ואם תבחנו, אז בעצם מה שהוא תופס כרע, אחר, זה באמת טוב. ומה שהוא תופס כטוב, זה באמת רע. מה שהנביאים, 400 נביאי השקר עולים, אומרים לו, כמו שהשליח הזה אומר, כולם מתנבאים טוב. מה הם מתנבאים טוב? הם אומרים את משאלות ליבם, אבל משאלות הלב האלה, שיפתו את אחאב לצאת לרמות גלעד ולהילחם, הם יביאו אליו את מותו, כמו שבאמת קרה בפועל. לעומת זאת, הנביא היחיד שאומר רע, הרע שלו הוא בעצם טוב. מדוע? מכיוון שאם ישמעו בקולו ויאמינו לרע הזה, אז זה יהפך לטוב ולא יקרה שום דבר. אז בעצם הטוב והרע פה הם דורשים בדיקה. זאת השאלה בכל אופן החשובה ביותר בלימוד, מה טוב ומה רע, מה קורה שם? ואת החשיבות הזאת ממחיש הכתוב באמצעות חזרה 7 פעמים על המילים טוב רע. דוגמה ד', זה דוגמה שחזקנו בה לפני שנתיים, אני חושב, שאתם זוכרים את פרשת המערה בעין גדי, דוד נרדף על ידי שאול ומסתתר במערה בעין גדי הוא ואנשיו, ושאול נכנס לתא מערה להסך את רגליו. דוד קם אליו בלט וקורט את כנף מעילו, ואחר כך יוצא אחריו מחוץ למערה ואומר לו, תראה, אתה רודף אחריי ואני הייתי יכול להרוג אותך, והנה לא הרגתי אותך, הנה כנף מעילך בידי. ושם יש שני נאומים, נאום דוד ונאום שאול. זה היה ראוי לנתח אותם כמו שמנתחים נאום, אבל זה עשינו בזמנו. מה שמעניין שכשאתה מצרף את שני הנאומים, אז המילים צמד זה הפכים טוב ורע, מופיע שוב 7 פעמים. וכשלימדתי את זה, אז תלמיד עקשן ו... לא נגיד חצוף, אבל עקשן עיקשות של אפיקורסי אמר, מה אתה רוצה להגיד לי? כאן תראו את הרשימה. מספר אחת זה בנאום של דוד, למה תשמע דברי אדם למור, הנה דוד מבקש רעתך, בחורתי את כנף מלכה ולא הרגתיך, אומר דוד בנאום שלו, דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע. עד כאן דוד. על זה עונה שאול, צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה. זה פעמיים, 3-4. הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, וזה דבר פלא, וחילצה איש את אויבו ושלחו בדרך טובה כמו שאתה עשית, לכן והשם ישלמך טובה תחת היום הזה. אני אתם בודקים, אתם רואים שפעמיים דוד מדבר על רעה, ושאול 5 פעמים מדבר על פעם אחת על רעה ו4 פעמים על טובה. ראיתם? אז מישהו, נו, מה הייתה השאלה אפיקורסית? תנסו לשחזר אותה. שאול ספר את הפעמיים של הזה והשלים את זה ל7 על פי תורת צמד ההפכים המנחה. איך זה? זה לא יכול להיות. אז א', מי אומר זה לא יכול להיות? מי אומר? זה נראה דבר, אמרתי כבר, שנאום בתנ"ך זאת יצירת מופת רטורית שבנויה לתלפיות ויש בה מילים מנחות. זה בכלל לא מן הנמנע ששאול בנאומו ייטול מדוד את המילה רעה ויפתח אותה לכיוון הפיכתה לצמד מהפכים אחד בשני הנאומים גם יחד. למה לא? זה נראה כאן מופרך, השאלה מה, היה, מה נאמר שם באופן מילולי. כלומר, השאלה היא צריך להתייחס לנאומים בתנ"ך כאל סרט הקלטה של מה שנאמר, או כעיבוד של הדברים, זאת שאלה שאנחנו לא צריכים בכלל להתייחס אליה, אלא רק לומר דבר אחד. לנו אין אלא את הכתוב בתנ"ך. השאלה מה היה בפועל, במציאות, האם בדיוק באותן מילים דיברו דוד ושאול, או שזה עיבוד, זה לא מעניין, לא מעניינם. אנחנו מנתחים את מה שכתוב לנו בתנ"ך, ומה שכתוב לנו בתנ"ך זה שהמילים טוב ורע, או טובה ורעה, חוזרות יחד בשני הנאומים 7 פעמים. עכשיו, הניתוח של ה7 פעמים האלה נמצא פה, וכדאי לקרוא אותו. ואני רק רוצה להעיר שהמילים טוב ורע, הצמד ההפכים הזה הוא נפוץ מאוד בתנ"ך. ובהרבה מאוד סיפורים טוב ורע משמשים כצמד הפכים 7 פעמים. אני רק אדגים לכם עכשיו כשני מראי מקום, בפרק ט"ז בשמואל א'. מסופר, במחצית השנייה של הסיפור שם, מסופר על זה שרוח אלוהים שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה. וחוזרים כמה פעמים אל הרוח הרעה, ואז השאלה הנשאלת היא, איך מסירים משאול את הרוח הרעה, ומה התשובה? למצוא איש מיטיב לנגן בכינור, שייטיב לשאול ובנגינתו יסיר ממנו את הרוח הרעה ויעשה לו טובה במקומה. והאיש שנמצא, מיטיב לנגן בכינור, מי הוא? דוד. ואם תספרו את הרעה והטובה שם, שוב תגלו 7 פעמים. יש לזה חשיבות רבה שכשלמדנו את הפרק הוא מזמן, עמדנו על החשיבות של הצמד הפכים הזה, טוב ורע. מה זה בא להביע? זה בסיפור דוד ואביגי ונבל הכרמלי בשמואל א' פרק ה', המילים טוב ורע חוזרות 14 פעמים כצמד הפכים מנחה, ושוב על השאלה מה טוב ומה רע בסיפור ההוא. מי טוב, מי הטובים ומי הרעים, שאלה לא פשוטה שם כידוע. מה המעשה הטוב ומה המעשה הרע? 14 פעמים טוב ורע חוזרים שם בסיפור. ובכן, זה דבר נפוץ מאוד, וצריך מאוד להיות רגיש לטוב ורע, או בכלל צמדי הפכים. אני אתן לכם עכשיו עוד דוגמה אחת. יש כאן עוד את הדוגמה של מצרים והמדבר שדיברנו עליה כבר. אני אתן לכם דוגמה שלא עמדתי עליה פה. הצמד בשר ורוח. זה צמד הפכים שבדרך כלל כשמופיעים בשר ורוח יחדיו, זה לא צמד הפכים אלא זה צמד משלים. איך בשר ורוח משלימים זה את זה? הרוח היא שנותנת חיים בבשר. כלומר, הבשר הוא בשר שיכול לפעול ולחיות בזכות הרוח שבו. נטלת את נשמת, הפו של האדם או של החי, אז הבשר מאבד את ערכו. אבל בישעיהו נאמר על הסוסים של מצרים, וסוסיהם בשר ולא רוח. כלומר, שם בשר ורוח מופיעים מקוטבים. והנה יש לנו סיפור שבהבחנה בצמד ההפכים של המנחה תמון כל הבנת הסיפור, וזה בספר במדבר בפרשת בעלותך, סיפור המתאבים, קברות התאווה. תפתחו רגע ובזה נסיים. במדבר י' א', זה מתחיל בפרק י' א' פסוק ד'. מהר מהר נקרא את הסיפור ונראה, נספור את ההופעות של בשר ורוח. והסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו וינקו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. אחת, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים וכו' וכו', ועתה נפשנו יבשה והמן כזרע גד וכו'. וברדת הטל וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו ואף השם בבני משה רע. למה אביא אותה ולמה אביא אותה ולמה אביא אותה ולמה אביא אותה ולמה אביא אותה ו לתת לכל העם הזה, כי אם כל העמות נע לנו בשר ונוכלה. ובכן, על כמה אנחנו? 3 בשר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אצפלי 70 איש מזקני ישראל שידעתי גם זקני העם, ואומר, ותצאו שם, ודיברתי עם אך ועצלתי מן הרוח, ובכן, אחת רוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך בבשר ולא תצאת על ידיך, ואז התחדשו למחר, ואכלתם בשר. כמה?
4.
כי בחיתנו, מי אכלנו בשר? ונתן השם לכם בשר, ואכלתם. כמה אנחנו?
6-1.
ובכן, לא יום אחד תוכלו ולא יומיים עד חודש ימים, כי... ויאמר משה, 600,000 רגעי עם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים? כמה?
7.
הצאן ובקר שחט להם וכו'. ויאמר השם אל משה עד השם בקצר וכו'. ועצם משה וידבר עליהם את דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד השם בענן וידבר אליו, ויצל מן הרוח. שתיים, אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח. שלוש, ויגנבו ולא יספו. וישארו שני אנשים ארון השם ודוד מידע, ותנח עליהם הרוח. ארבע רוח. והם בכתובים, ויהו צנר, ויאמר אדם ובן 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 כלאם, ויאמר לו משה, וקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. חמש. ויאסף משה למחנה ובקני ישראל, ורוח נשא מאת השם, ויגב סלבים. שש. ויקום העם ביום הבחירות, ויעשו את הסלב, וישחטו את הנהר, הבשר עודנו בין שיניהם, שמונה בשר. זהו, נגמר, אין יותר לא בשר ולא רוח. סך הכל, 14, 8 בשר, 6 רוח. אחת הקושיות הגדולות על הסיפור הזה, זה מה נכנס מינוי 70 הזקנים לפרשת אלדד ומידד וכל הסיפור הזה עם סיפור אכלתם בשר. יש כאן שני סיפורים בעצם. סיפור א', העם מתאבים לבשר, ומה הפתרון לבעיה? מה הפתרון? צלב וקברות תאווה. סיפור שני, בעיית המנהיגות של משה, שאומר לדבר שמור, אני לא יכול יותר לבד, אומר לדבר שבחור, תאסוף 70 איש, ואני אציל מהרוח שלך עליהם, והם יעזרו לך להנהיג את העם. איך שני הסיפורים האלה משתווים לסיפור אחד? מה הפתרון לשאלה הזאת? יש כמה דרכים להבין את זה, אבל הפתרון שאנחנו עוסקים בו, הקשר בין בשר ורוח. הקשר בין בשר ורוח. הבשר פה, בניגוד לבשר ורוח של הסוסים שאמרנו בישעיהו, איזה סוג בשר זה? בשר מה? בשר לאכילה. בשר מת. תאוות הבשר היא לבשר לאכילה. והיא מציינת את תאווה גסה. תאווה גסה של אוכל, של אוכל של בשר. לא אוכל בסיסי, בשר. מה הפתרון לתאוות הבשר? יש כאן כמה פתרונות. פתרון אחד זה לתת להם, ולתת להם ולהניש אותם. הבשר עודנו בין שיניהם. ולצורך הפתרון הזה מגויסת אפילו פעם אחת המילה רוח. הרוח שמביאה את הבשר. אבל יש גם פתרון קונסטרוקטיבי להתמודד עם הבעיה. עם תאוות הבשר שלהם. ומה הפתרון הקונסטרוקטיבי? מה? בדיוק להגדיל את הרוח בעם. להרחיב את הרוח ולהעניק אותה גם ל-70 הזקנים. וכך, עם 70 זקנים, ואיזה מילה חשובה בסיפור הזה, זה אסוף, השורש אסוף. כנגד האספסוף המתאבה לבשר, עץ צפלי 70 איש מזקני ישראל, השורש אסוף מופיע כאן כמובן בסיפור שבע פעמים, מזקני ישראל ולהם תהיה ההצלה של רוח, ועם הרוח הנאצלת על 70 איש הנאצפים יהיה קוטב שכנגד תאוות האספסוף לבשר. כלומר, יש כאן דרכי מאבק. מה, איך נאבקים נגד תאוות הבשרים? על ידי העצמת הרוח. הבשר והרוח נלחמים פה בסיפור. אבל עכשיו שאמרנו שיש כאן מאבק בין בשר ורוח, אז מי ניצח? הבשר. למה? 8 פעמים, לעומת בעצם רק 5 פעמים רוח, כי יש רוח אחת שהיא בעצמה מגויסת להביא את הבשר ולהניש את העם. כלומר, בסך הכל המצב לא טוב בסיפור הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד, איך נאבקים נגד בשר, נגד תאוות בשר, באמצעות העצמת הרוח. הראינו עכשיו כמה דוגמאות לפני שאנחנו נפרדים, נחלק עוד דף אחד ונגיד לכם שלשבוע הבא תקראו בעיון רב את פרק א' במלכים ב', זה פרק קצר, ותקראו בעיון רב גם את מה שנתן, חילקתי לכם, איך המילה הלא ירוד, איך צמד ההפכים הלא ירוד, משמשים כתבנית לכל הסיפור שם. וזהו, זה בשבוע הבא נדבר על זה, בעזרת השם.